שהצדק לא כאן, שההלכה שאין חילוק בין כמה עומק זה יהיה, בפרט שהזוהר גם כן דיבר על כל עומק שיש, בפרט שמקום מנוחת הנשמה אמרנו זה על הקברים, ואפילו למעלה ברום רקיע עדיין יש קדושה והנפטר משם רואה, לכן אין שום היתר גם אפילו שהקברים עמוקים. מה גם שהיום לא מעמיקים, לא יודע אם מעמיקים 10 טפחים, בכל אופן אני ראיתי בהר הזיתים, זה עיניי ראו, שאני לא יודע אם היה 3 טפחים, כי פחדו שיפתח שם קבר חדש למטה, והעצמות היו שם, וקוברים באותו גובה כמעט של הקרקע. לכן צריך להיזהר בזה, ולא להתיר בשום פנים ואופן. עכשיו יש גם רבנו יונה, רבנו יונה כותב, הוא הדין שאפילו בלי ספר תורה אין לקרוא בבית הקברות, מה שאמרו ספר תורה בחיקו, שדרך העולם שקוראים מתוך ספר. אבל הוא עדין גם בלי ספר, אסור שמה, אתה רוצה ללמוד, תצא החוצה, תלמד. אלא אם כן אתה לומד לפרוטו של הנפטר, זה כן יהיה מותר. ומאיפה הראייה? שוב יש לנו תשובה של, קודם כל הנימוקי יוסף, הביא על מה שאמרו על חזקיה, שהושיבו ישיבה על קברו. חזקיהו המלך, חזקיהו המלך יהודה, הרי חזקיהו המלך יהודה מה עשה? הוא באמת הרבה תורה בישראל? לפניו היה אביו אחז מלך יהודה, קראו לו אחז, השם שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות. סגר את כל בתי הכנסת, בתי המדרש שהיה בירושלים. אז כשמת, מה עשה חזקיה? מיד פתח בתי כנסיות ומדרשות, לפני הלוויהו. ואנשים פחדו, אמר להם, לא, אבא שלו מת, גירר עצמות אביו בירושלים, והודו לו חכמים. מה זה גייר? שם אותו בכלונסאות של ברזל, שיהיה לו כפרה, והסתובב סביב ירושלים להראות לכולם שאבא שלו מת. ועכשיו יש מלך חדש, וחוק חדש, ואפשר לפתוח בתי כנסת ובתי מדרש. אז הרבה תורה בישראל. כשנפטר, מידה כנראה מידה, הושיבו ישיבה על קברו. אומר לנו כיוסף, מה זה ישיבה על קברו? אפשר על קבר של, שנפטר לשבת? לא, הוא אומר, ברחוק 400. לא הכוונה על קברו ממש. אלא, הוא גם הוא כותב, רבי צעק אבוהה ואחרים, כתבו בעיר שלו. זאת אומרת, באותה עיר שהנפטר נמצא, אז כל שנה, כמו שאומר הרשי ביבמות, קוף קו ג' כל הלכי גלדה מוראה, חג של החכמים. מה זה חג של החכמים? אומר, ביום פטירתו של צדיק, באים מכל הערים במקומו, כמו שפה אנחנו עושים כאן. יושבים ולומדים תורה ועוסקים בתורה, זה נקרא מושיבים ישיבה על קברו, כי הוא נמצא שם. הוא שמח בתורה שהוא נמצא. ולא הכוונה על הקבר ממש, אלא בגלל שהוא נפטר, אנחנו עושים כך. אותו דבר רבי יוסף בן מיגש, בשוט שלו, בסימן ממזן, כתב, מה שאמרנו, הנה מילה ברחם, שהייתה לו ישיבה בחייו, ומתכוונים לכבודו, לשב לפניו, כדרך שהיו יושבים לפניו בחייו. אז הוא מסביר, ישיבה על קברו פשט, לא כמו הנימוקי יוסף. הנימוקי יוסף הסביר בריחוק מהקבר. הרבי יוסף בן מיגס, הוא היה רבו של הרמב״ם, הוא נקרא, הוא כותב אחרת, הוא כותב, זה אותו חכם שהיו לומדים אצלו התלמידים, ועכשיו הוא נפטר, מה הם עושים? יושבים סביב הקבר שלו בגורן עגולה, ולומדים תורה כמו שבחייו, ומתחילים להזכיר מה שהוא אמר. אז למה זה מותר? זאת אומרת, זה לכבודו. אנחנו עושים את כל זה לכבודו של הנפטר. רוצים לכבד אותו, ולכן אנחנו יושבים שם. אומר, אבל לא עם ציצית, לא עם תפילין, וכו' וכו'. אז כל שזה לא דרך ביזיון למת, אין איסור. אז כך תשובת מעריב בן מיגס, שכל האיסור וכל המניעה, שזה דרך ביזיון לנפטר. אבל כשזה לא דרך ביזיון לנפטר, אלא אדרבה עושים כן לכבודו, אין לנו בזה בעיה, כי זה לא נקרא לועג לרש. כן. או, אז מרחיקים מהקבר פירושו במקום שאין גדר. מקום שיש גדר ויש שער, אז זה מקום פשוט שזה אותו דבר. לא, הוא תגיד, הוא צריך לשתות.
כבוד הרב, אתם הרגעים, כשרואים את כבוד הניצן יוצאים מחוץ לזה, רואים את הקדוש בחוץ?
כן, הם נוהגים כמו שהרמב״ם כתב, כמו שכל הפוסקים כתבו, זה לצאת בחוץ, ואומרים את הקדישים בחוץ. והאמת שזה דבר טוב, למה? תראה, בערב ראש חודש אלול, בערב ראש חודש ניסן, שרבים עולים לבתי העלמין, וכל אחד חושב שביום כזה מותר להגיד קדיש. כל אחד עומד על הקבר שלו וצועק קדיש, או קורא בקולי קולות, ואתה לא יודע למי לענות, זה מפה אנחנו כבר מזמן לא הולכים, כי יש שם ערבוביה ובלגן אחד גדול. אבל המנהג הקדום היה שכל הקרובים היו מתאספים ברחבה, בחוץ, ואומרים יחד קדיש. אז היה דבר טוב, למה? יש לך מניין ובחוץ, ואתה לא עושה את זה ליד הקבר, אז יש כאן מקום להגיד שזה בסדר. עכשיו הרדב"ז שואל, דעת אמרינן אומרים בפני המת אלה דברים של מת משום נוהג לרש. מה נקרא דברים של מת? בדיוק מה שאלת מקודם. הוא אומר, אומרים דרשה, ואומרים בפני המת, איך אומרים? וכן בלוויה, אומרים דרשה בפני המת, אומר דברים של מת, או לכבוד המת, או לעילוי נשמת הנפטר, בזה אין בעיה. אומר הרב"ז, ובראיה שהושיבו ישיבה על קברו, למה אין כאן נוהג לרש, כך גם פשוט הרשב"א, כך כתב רב חידה, כך כתב גם רבי יוסף חיים, פשוט רב גרי. עכשיו, מה עם קריאת שמה? כמובן שזה גם כן אסור, אין קוראים לא בבית המרחץ, ולא בבית הכיסא, על פי שאין בו צועה, ולא בבית הכפרות, ולא בצד המת עצמו. ואם מחיק 400 מן הקבר או מן המת, שוב מדובר באזור פתוח, לא מוקף בחיצות, מותר לקרוא. כל מי שקורא במקום שאין קוראים בו, כותב הרמב״ם, לא יצא ידי חובה, חוזר וקורא. אז לפי הרמב״ם, אלה שמתפללים בקבר רבי שמעון שחרית וערבית, לא יצאו ידי חובה. וצריכים לחזור ולקרוא. וכן, אלה שמתפללים בקבר רבי מאיר, קבר רבי עקיבא, אז מה יעשו? יצאו החוצה, חוץ למסגרת של הגדר, ושם יתפללו ויגידו הכל, אין בזה בעיה. כי לפי הרמב״ם זה חמור מאוד, הוא לא יצא את החובה, צריך לחזור ולקרוא קריאת שמע. כן. איך? מה הצדקה? צדקה אין בעיה, נותנים את זה לכבוד המת. כי צדקה תציל ממוות, עד רבה. הרש"ל, בהמשך נראה, הרש"ל כתב שנוהגים לדור צדקה לנפטר ולתת צדקה שם, וזה מועיל מאוד לנפטר שנותנים צדקה בשבילו, שהוא שמח מאוד מאוד על זה. עכשיו גם על זה. מה זה מרפסת כהנים? עזוב אותך. אסור להיכנס לשם, בכל האזור הזה לכהנים. אסור, בשום פנים באופן. עכשיו, שאר התפילה גם אסור, כי אתה אומר את זה בשבילך, לא בשבילו. מותר, מותר ליד הקבר רק מה שאני עושה לכבודו של הנפטר. מותר לי ללמוד תורה לכבודו, מותר לי לקרוא שמועות בשמו לכבודו, אבל כל מה שאני עושה כדי שאני אצא את החובה, הרי אפילו חוק לישראל אמרנו, אסור לקרוא. כי אני רוצה לצאת את החובה של קריאת חוק לישראל, שניים נקרא ואחד תרגום, וכן זה הדרך. לא, לפי הרמב"ן לא יצא את החובה, צריך לחזור ולקרוא. עכשיו לגבי, אתה חושב שתפציץ אותי כל רגע בשאלות מהצד וזה יעזור לכם, אבל אנחנו מפסידים את הלימוד. עכשיו לגבי אמירת קדיש, רבי יצחק בן גאד כותב, יום שלישי לקבורה ויום שביעי היו נוהגים לעלות, ואמר לנו רמתתיה גאון, הם אומרים התגדל בבית הקברות, מפה יצא המקור, אלא אם כן מרחיקים אותו 400 בקריאת שמה. וכך כתב גם הרמב"ן נחמני בספר תורת האדם, שככה היו עושים. אבל כבר הזכרנו שהפוסקים כתבו שביות ועושה כן לכבודו של הנפטר, ואומר את הקדיש לא בשביל איזה דבר אחר, אלא אז אין פה איסור נוהג חדש, וזה מותר ואמת ויציב. עכשיו יש עוד שאלה חמורה מאוד, זה מצוי ואמרתי לכם, וגם בהר הזיתים וגם בצפת, לדרוך על המצבות. הבעיה של בריחה על המצבות, אם מותר להשתמש או אסור, וגם יש חילוקים גדולים, אם זה חצוב בסלע, או שזה קברים כמו של היום, אם זה הפך שבא מבחוץ, ואם זה מצבה שהובאה מבחוץ והונחה על הקבר. אז הראשון שכתב בשם האור זרוע, כל מה שנעשה לצורך המת ולכבוד המת אסור בהנאה. נמצא לפי דבריו, כך כתב גם אותו רזב, שאסור אפילו להישען על המצבה. לא רק לשבת אסור, וכל שכן אסור לדרוך על המצבה, שזה דרך ביזיון. זאת אומרת, יותר קל היה לשבת מאשר לדרוך. עכשיו, הגאות אשרי הביא את זה להלכה, כפשטם. הביא את זה בשם רבי ישעיה הראשון. רבי ישעיה הראשון כך כתב, שכל מה ששייך לקבר אסור בהנאה. הרי ידוע, יש תשובה. מרן עליו השלום, שאלו אותו פעם לגבי מצבה שהתיישנה, ורוצים להחליף אותה, לקנות מצבה יותר יפה. המשפחה, ברוך השם, שדרגו את עצמם, רבי אברהם, אתה ישן טוב בשביל שמחר תקבל תפקיד. אז המשפחה החליטו לחדש את המצבה. מה עשו? הוציאו את המצבה הזאת. עכשיו, האם מותר להשתמש במצבה הזאת או לא? אז הרב דן בשאלה הזאת פסק להקל, כיוון שהמצבה הובאה מבחוץ. כי מה שאסור, קרקע עולם, זה אסור. כלומר, עכשיו הוא יצויה שיש קבר. קבור שם מת, רוצו כעת לקבור מישהו אחר, אסור. אבל לא קרקע עולם, מה שהבאנו מבחוץ, והדבקנו אנחנו כמו עפר שהוספנו, או מצבה שאנחנו הבאנו ושמנו אותה, ועכשיו רוצים להשתמש בה, אבל זה אסור בהנאה, אומר, מותר להשתמש את זה לעניים. אני אהפוך את המצבה מהצד השני, אחליק אותה, אחדש אותה, ואתן את זה למשפחה ענייה, זה עולה להם כסף. כמה אלפים טובים, אז יחסכו להם כסף. הנה, תרמת את זה להם, יש בזה צד שאני יכול להטיל. עכשיו, מרן בבית יוסף הביא, וכך כתב, הרב רבי ישעיה כתב, אסור לשם על המצבה, וכן לשון הטור, כתב הרב רבי ישעיה, שהאפר שמכסים בו את המת בתוך הקבר אסור בהנאה. זה בדיוק מה שהיה עם הקבר של מרן. אנשים הלכו, השתגעו פתאום, החליטו שיש סגולה באפר הזה, לקחו אותו והתחילו להשתמש בזה, לוחצים את הגוף שלהם וכולי. אז הנה מפורש, אסור בהנאה, לתלוש ולסוף חיברו הוא, וחשוב כתלוש. ואין זה קרקע עולם. מה זה קרקע עולם? קרקע עולם אי אפשר לאסור. מה זה קרקע עולם? מה שאמרנו מקודם, היו נוהגים לחפור, לחצור בתוך הסלע, כוך. אומר את זה, אתה לא יכול לאסור. למה זה אדמה אורגינלית? זה סלע שנברא מששת ימי בראשית, אני לא יכול לאסור אותו. אבל זה שאתה הבאת אחר, והבאת מצבה, וסתמת את הגולן, ושמת על זה כמה ששמת, כל זה זה נהיה אסור בהנאה. הוא אומר כך, סובר האור זרוע, כך מביא בשם רבי ישעיה, מביא הטור שכך דעת אבי בראש. אומר, מה, מה?
המצבה שהחליפו,
לא, מה בתכנסת? זה אסור בהנאה. תכנסת משתמשים בזה. אסור בהנאה. אז דענים זה... זה תשובה אחרת, זה שיטה אחרת. בוא, חכה איתה. עכשיו, שוט הרשב"א, הרשב"א הלך לצד שני. הרשב"א כתב, שאלת אותי, מה הוא לשבת על גבי אותם מצבות של קברים? בזמנו היו לא נזהרים, היו באים לבית הקברות, יושבים על המצבה. כאילו המצבה הייתה נמוכה, אז עשו את זה כמו ספסל לישיבה. אז יושבים שם ולומדים וקוראים לא נשמת המת, בוכים עליו, מספידים אותו, מתעייפים, יושבים עליו. אז הוא אומר, הרשב"א חידש, שכיוון שהמצבה נעשתה לכבוד, זאת אומרת לכבוד המת, אז זה לא ממש, זה לא עצם הקבר שאסור בבניין שאסור בהנאה, אלא זה כמו ארון שעושים לכבוד או דבר, ובפרט שכך היה מנהגם שם בברצלונה, שהיו נוהגים לבנות את המצבה בשביל לשבת עליה, בתור ספסל ישיבה, אז הוא אומר, תניח להם, כך פסק הרשב"א. אבל האמת חלקו עליו. וגם הגאון הבית חדש הביא שם בשימן שסד, שנכון שמותר לשבת על הרצפה, שקרקע עולם לא נאסרת, אבל סוף סוף כיוון שאת המצבה ייחדו לצורך הנפטר, וכן גם את העפר שקברו בו ייחדו לצורך זה, אז מותר. האמת שהייתה בעיה פעם את השאלה הלכתית, כמו שכשהם קוברים, שמים עפר. שמים עפר יש כאלה, לא יודע למה עושים ככה, בפתח תקווה ראיתי, שקוברים את המת, מוסיפים עוד עפר, גם ערימה גוף. אני אהבתי להם, אמרו לי לא, זה מנהג ירושלים, אמרתי לה סליחה. אני ירושלמי, נולדתי בירושלים, ואף פעם אין מנהג כזה, לא אצל האשכנזים, לא אצל הספרדים. וגם זה לא טוב, למה תראה בהמשך, רבנו אבי אומר, שאסור לבנות מצבה, או לאו דווקא מצבה, לעשות תן עפר בגובה 3 טפחים, שזה 24 סנטימטר, בתוך 7 ימים. למה? בתוך 7 ימים של הנפטר, הקליפה קשה מאוד ובאה להיאחז בנשמת המת. ואז היא באה לקבר, אם אנחנו נעשה לה שם מושב של 3 טפחים, כי כל 3, פחות מ3 כלבות דמם, מעל 3, זה כבר נחשב, אומר רבנו אבי, תאחז שם ולא תצא לעולם. זה חמור מאוד. והיה מעשה עם אחד מגדולי המקובלים פה בירושלים, אני לא זוכר, רציתי ילד קטן, שהוא נפטר, ובנו את המצבה ממש, בנו גובה, אז היו בונים בטון בגובה 3 טפחים, ורבי הלך בתוך 7 לבקר שם, ראה את זה, הלך ביקש, הודיע לכמה חכמים, בדין של ירושלים, אמרו, נתנו לי רשות, אני מביא פועלים ומרסקים את זה ומציב את המצבה, וכך עשה. כי רק ביום השביעי יש לבנות, ביום השביעי אז תבוא הנשמה וכל 7 מקיפים, ואז הקליפה מפחדת מהאור של המקיפים, לא תתאחז. אבל בתוך 7 היא עדיין שולטת, זה סכנה. עכשיו יש עוד בעיה, שהיו שמים את הבטון, גם היום ששמים את הבטון, אז יש אפר, הרי שקברו, חיסו באפר. לכאורה האפר הזה עשו בענה. עכשיו שבאים לבנות את זה, לכן צריך תמיד לעקוב לראות איך זה מתבצע. שבאים לבנות, אז חייבים להוריד מהאפר, אז אותו אפר שהיה בקבר, מוציאים אותו החוצה וזורקים אותו. שאלה אם זה עשו בענה או לא. זמנו אני התעוררתי בשאלה הזאת, שאלתי את הרב, הרב אמר שזה מותר, למה? כיוון שמראש הם שמו את האפר על דעת להוציאו ביום השביעי, רק מה שמראו עכשיו זה סתם. האמת שיש מקומות אחרים שפתרו את הבעיה הזאת, בפרט עכשיו עם 100 שמים, מיד שמים בטון, והבטון באותו שווה עם הקרקע, לא גבוה יותר מהקרקע, אז לא תהיה בעיה. כי בטון יש עוד דין של אפר גם כן, כי סוף סוף הוא נעשה חצץ והמלט, כל המרכיבים של הבטון והחול, זה אפר, אין שום בעיה. אותו דבר שקוראים היום מקומות, כלומר שזה סלע, זה אדמה, או שזה גם עושים אדמה, גם עושים אבנים. סוף סוף זה בדיוק כמו בזמן התלמוד. בזמן התלמוד היו חוצבים, כמו שאומרים היום, מערות גבורה, מערת רב כהנא בטבריה, מערת רבנו הקדוש בציפורי. אותו דבר. זה חציבה בקיר, כמו חלונות בקירות, עושים, ושם היו מנחים את הארונות וסוגרים אותם עם מכסים. אז זה, אין בזה בעיה. וגם אם נשים למעלה יותר, אין שום בעיה, מרחק עמה בין אחד לשני, אין שום בעיה. להפך, הקברים שהיום קוברים, שהם צפופים וצמודים אחד לשני, זה הרבה יותר גבוה. גם מה נעשה שם למטה, הם בכלל מחיצות, לא סוגרים את הקבר ולא מפרידים אחד מהשני. אז זה הרבה יותר גבוה, הרבה יש יותר בעיה עם זה. עכשיו השאלה, סליחה ברשותכם, אני רוצה לחזור לעניין של דריכה על קברים. אני מבין שאתם רוצים לעשות הפסקה עוד מעט, מוכן שם? אף אחד לא מדווח. כן, אני תמיד מנותק מהזה, בעמדה שלי מנותק. אז בקיצור זה כל שנה אתה אומר לי. עכשיו, אנחנו בעצם העניין של כאן, אם מותר לדרוך על הקבר או אסור, מה קורה? למה? אתה בא להר הזיתים, אתה רוצה להגיע לאיזה חלקת אדמה, אתה חייב לדרוך על קבר. או מה שעשו היום, אור החיים. יש שם מגרש חנייה, רבותיי, זה בית כברות. אני זוכר את זה אחרי ששת הימים, היינו שם. הירדנים החריבו את כל הקברים שם, הגיעו לקבר של האור החיים ועצרו שם, הטרקטור התהפך. ושם עוד כמה קברים נשארו. היום, אחרי שזה רואים איזה שדה, הלכו, חרשו את זה. באו, קמבלו עליה, אומרים בערבית, הוא התחיל, וזה גמר, תחילתו בפשיעה, בסופו בפשיעה. ויצקו שם בטון, יצקו אספלט, וזה הפך להיות. זה בית כברות. זה לא זה, אין שם מילימטר אחד פנוי. הכל זה בית כברות אחד גדול. אני לא יודע על מה סומכים. אז עכשיו אתה דורך על כברים. לא שם, תעלה יותר למעלה, איפה שקבור מהרם בן חביב. גם שם זה צפוף, אתה חייב לדורך על כברים. אתה הולך לצפת, אתה רוצה להגיע לקבר הרמק, לנשק את הקבר שלו, אני לא יכול, הכל צפוף, אחד ליד השני, אני דורך על כברים. האמת שאתה לא יודע תמיד אם זה המת שם או לא המת. גם אגב, אני אגיד לכם עוד הערה צדדית, שמאוד צריך להיזהר שלא יבוא ולא יהיה. כשיש קבורה, אז תמיד צריך לשים לב, כי החברות קדישה, לא כולם נזהרים, ולא כולם שמים לב, לא יודעים הלכה בכלל, זה עמי הארץ, ארץ נתנה ליד השם, לצערנו. הרבה פעמים הקבר, הנפטר, הוא נכנס, מכניסים אותו כמה, איזה 20-30 סנטימטר בפנים, וזה יוצא מתחת לשביל. ואחר כך בונים את המצבה, בכלל לא על הקבר. ולפי ההלכה חייב להיות מילימטר מול מילימטר בקו אווירי. חייב. ולכן אסור לדרוך איפה שהמת נמצא. יש הרבה קברים שאני מכיר, גם כאן בהר המנוחות, שהקברים בכלל נמצאים לא מתחת המצבה, חנבנות המצבה, שלא מעל הקבר. לכן תמיד צריך לשים לב בשעת הקבורה. רק בשעת הקבורה אפשר לדעת. כי היום מה הם עושים? הם לא פותחים את כל הקבר. הם פותחים רק שני שליש או חצי, ואז מכניסים אותו פנימה, משחילים אותו כמו שאומרים, וסוגרים, שמים אחר, ואחר שמים מצבה, זהו. זה לא, זה נגד ההלכה. כי אסור לדרוך כנגד איפה שהמת נמצא. אז עד שהם צועקים על קבורה בקומות, יצעקו על הדבר הזה. שרבה קברים כאלה הם בנויים בצורה כזאת.
אבל הפתרון לחפור בדיוק את הגודל?
בדיוק, אז באותה... לא, לא לחפור את הגודל, אתה לא תוכל, כי זה כבר מוכן מראש. אתה צריך בשעת הקבורה לשים לב איפה הרגליים ואיפה הראש, ולקחת עומדן או לא עומדן, אלא מדידה מדויקת, ואחר כך לדאוג שהמצבה תהיה שם, ולא לפי השורה העורפית שכל המצבות בנויות. כי חלק גדול מהמצבות לא נמצאות במקום הנכון. פשוט. אני אצל אמי עליה שלום, הסתכלתי בדיוק, אצל אבא לא הייתי יכול לעלות, מנעו ממני לעלות, אבל אצל האמן הסתכלתי בדיוק איפה זה הראש, איפה הרגליים, ושהמצבה תהיה בדיוק ממול, מעל, כי אסור לדרוך על שום חלק שהמקטר נמצא שם. זה לצערנו, לוקה וחסר, זה לא כך. כן, אז נחזור לענייננו. והנה פעמים מזדמן, אז עכשיו מה עם מדריכה? שוב פעם, אז הביאו את שוט משיב דבר, שוב של הגאון הנציב, שהוא כתב שליד הליכה על הקברות יש בזה משום ביזיון המתים. הוא אומר, אבל באקראי אפשר להקל. למה? הוא מביא רשב"ם במסכת בבא בתרא, שמשמע ממנו שבאקראי מותר, אבל הוא אומר עדיין הדבר צריך עיון ולא פשוט. מרן ואבי העומר בחלק זן הביא את התשובה הזאת וכתב ראיה מהגמרא, אמר רבי נעזר ורבי צדוק, מדלגים היינו על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל. צריכים לומר שלצורך מצווה התירו. למה? זה כבוד מלכי ישראל, לא מלכי גויים, מלכי ישראל, יש מצווה לראות מלך ישראל ולברך עליו את הברכה, אז היו מדלגים. מי זה היה? רבי נעזר ורבי צדוק. זה היה עוד בזמן בית שני, כי זה אביב, זה רבי צדוק הכהן שהתענה על ירושלים 40 שנה, זה היה אביב. אחר כך הוא אומר שיש שבט סופר, פשוט שבט סופר מצא, שבט סופר כותב, מקור הדין הזה יצא בשם רבנו ישעיה, שהאפר שמכסים את המת אסור בהנאה. למה? זה תלוש ולבסוף חיפרו חשוב כתלוש. ועוד כתב אחר כך בשמו, אסור לשם עליו, וכן גם כן אסור לדרוך, וכן דעת הראש זן. שבית יוסף הביא שגם הריף והרמב"ן, זוכר שם שלושת עמודי הוראה, הריף, הרמב"ן והראש, שלושתם סופרים, אסור לדרוך על הקברים. אז מה עושים? זאת אומרת, שיטת הראש מתוכו משמע בזה לשונו. עד לקטנה אין מרעין את הבאמן למדע אלה אף בקרקע עולם. זה אסור כבוד, משום כבוד של מתים, אסור. ואם על הקברים שהוא קבר של בניין, אסור בהנאה. אז מה עושים? רגע, תן לי, עוד דקה, תקשיב טוב. ערוך השולחן עשה פתרון בנושא הזה. הוא הביא את כל הפוסקים שהבאנו כאן, ועוד רבים אחרים. הוא כתב שראה שהרבה כתבו שאסור להישען על המצבה, ואסור לדרוך. למעשה כן כך כתבו הבית חדש, כך כתב השח, כך כתב התז, ועוד. אומר, אבל במצבות שלנו, הוא אומר, יש צד להקל, למה? הוא אומר, כיוון שזה לצורך מצווה, ואתה רוצה להגיע לאיזה קבר מסוים שאתה רוצה להגיע אליו. מביא ראיות גם לגבי מותר בהנאה, ששם ראינו שדריכת הרגל אינה בכלל איסורי הנאה. אז הוא אומר, לכן, כשזה לצורך מצווה, יהיה מותר ללכת ולדרוך על הקרקע ועל הרצפה, ואין בזה משום ביזיון המת. מצאתי גם שהגאון הטורי זהב כתב, אסור לשען על המצבה, נוסיף וכתב, שפירש הרשב"ם שנושאי המיטה בשעת הלוויה, שלא יכולים להגיע לקבר אלא באמצעות זה שידרכו על המצבות, אז הוא אומר, מותר להם, כיוון שהם עסוקים בצורך מצווה. אומר גם כאן, כיוון שיש מצווה ללכת לקבר של מתים, או שיש להם הנאה בזה, או שהאדם נמצא במצוקה ומוצא ללכת לבקש רחמים, אז יש צעד להקל בשביל ללכת. עכשיו מה עושים למעשה? אני ראיתי מעשה רב, מורבי עליו השלום, שהיה הולך בהר הזיתים, וגם שהיה הולך בצפת, על כל פסיעה ופסיעה היה אומר, מחילה. אני מבקש מחילה, אני מבקש מחילה, והיה עובד. אבל לא דורך על המצבות ממש, אלא מסביב או בקצוות, ששם אפשר לומר שזה לא בדיוק כנגד הנפטר, כי היו עושים מצבות גדולות ורחבות מדי, אז יש צד להקל את זה.
יום
הילולת אור החיים
הקדוש, עשרות אלפים
מגיעים,
דורכים, על
הכל,
מה
עושים? מה אתה רוצה שנעשה? לכן אני לא הולך. עוד הרב, לפעמים מביאים
אנשים באותה גבולה, שמים סיגריה, יין, קולה, או
מהסגרות,
לא
הולכים, מה אתה יכול לעשות? הנה, רבי אברהם, מחר יתקן. לא,
אני
עכשיו, דיברנו על נישוק המצבה. מה אם נישוק המצבה? במורבי עליו השלום כך כתב, בשפתי צדיקים, יש את זה בחוץ. בכניסתו אצל מצבת הצדיק יעמוד אצל ראש המצבה והיא נשקה. וכן כשאומר הנוסח, באנו לנשק עפר, כפות, רגליכם, יש את זה תפילה ששם כתוב, ישחה וינשק המצבה. מה המקור של זה? יש, מצאתי בסייעתא דשמיא, הראב"ד בספרו תמים דעים, כותב, מה שנהגו לאחר הקבורה, לשחוט על הקבר, ונושקים העפר, אינו אלא דרך כבוד. עכשיו מה הבעיה? כמו שכתוב בתורה, ובארצכם לא תעשו מה כתוב שמה, ואבן משקי, לא תיתנו בארצכם להשתחוות עליך. לכן צריך להיזהר, יש כאלה למשל, למה בארון הקודש במדרגות שמים שטיחים? יש מקומות שאין שטיחים, זה לא טוב. כי יש אנשים שנוהגים להשתחוות על המדרגות של ארון הקודש, ויש כאלה גם שמנסקים את זה, זה אסור. כיוון שזה דרך עובדי עבודה זרה לעשות. עכשיו הבעיה עם המצבה של הצדיקים. תשאל אותי, מה עם הכותל המערבי? הכותל המערבי זה כולם יודעים. זה גלוי ומפורסם שהשכינה לא זזה משם. כל בבריו יודע. אז יודע שמה שאני מנשק את האבנים של הכותל, לא כוונתי לאבנים, אלא כוונתי השכינה ששורה שם על האבנים. אז פה אין בעיה. אבל על מצבת הצדיק, זה מצבה שמישהו בנה ושם אותה, גם בכותל מישהו בנה, אבל שם בנו, זה היה בציווי השם יתברך, ועשו לי מקדש. אבל כאן, בונה מצבה, ואני שם אותה, ואני מנשק אותה, אז יש צד לשאול. הרעבד, הביאו ראייה מהרעבד הזה, הרעבד אומנם לא מדבר על מצבה, אלא הרעבד מדבר מיד אחר הקבורה, ובאמת שכך ראינו שכך עושים, שאחרי שקברו את הנפטר, או יום אחרי אפילו באים לשם, נשקים את האפר שעל גבי הקבר. ככה נוהגים. עכשיו באמת, יש שאלה, כמה שזה דרך כבוד, מותר. אומר, גם השנה כך נהג, שהיה בעיר צפת, היה הולך ומנשק. כך כותב הכל בו. שהיו נוהגים אחרי הקבורה, אומרים לו, לך בשלום. ונופלים על קברו, ונושקים הקבר מאחרו, דרך כבוד המת, דוגמת מה שאמרו בדברה, מן יאיב לן, מעפרי דרב ושמואל, ולמדין הוא לעיינים. כתב רבנו גרשום, שלרוב חביבותו אמר כך, זאת אומרת, היו מחבבים, את הקבר, היו מחבבים את הצדיק, אז ככה היו עושים. אותו דבר הביאו היה מהזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש כותב, בפרשת שמות דף ה, אם היו יודעים הבריות מעלת יעקב אבינו עליו השלום, היו מנשקים את האפר 3 פרסאות קרוב לקברו, 12 קילומטר, זאת אומרת, אתה צריך למדוד ב-GPS, איכשהו מגיע תוך 12 קילומטר למערת המכפלה, לעצור את הרכב באמצע הכביש ולרדת לנשק את הכביש. למה? יעקב אבינו, הקדושה שלו מתפשטת עד 12 קילומטר מהכביש. עכשיו ראינו גם שרבי חייה, בזוהר בראשית, קראנו את זה לא מזמן בהקדמה, רבי חייה אחרי פטירת רבי שמעון בר יוחאי, זה בדף ד', שם מובא שהוא השתטח על האדמה ונשק את האדמה שרבי שמעון קבור שם.
צריך על ידי הצד?
או, זו השאלה כעת. אז קודם כל, אפר לא צריך הצד. כיוון שאפר זה לא בכלל אבן משקית, לא תיתנו. האמת, תכף נראה, מה זה אבן משקית? נחכמים למה מפרשים, כל אחד הסביר משהו אחר מה זה אבן משקית. ולמה אבן משקית עשו? זה נפקמין על ההלכה, לדעת מה כן, מה לא. עשו, בספר המצוות, הנה אני אקרא לך, ספר המצוות לרמב"ן, הזהירנו הקדוש ברוך הוא מעשות אבן מוכנה להשתחוות עליה, ואפילו האבן לכבוד אין עליון. זאת אומרת, לפי הרמב"ן, את הקיר של ארון קודש אסור לנשק. עשו, אם אתה רוצה לנשק, שים את שולי המעיל שלך, שים איזה מטפחת, שים פרוכת, ועל זה תנשק. והרמב"ן נחרץ, אין פה מה לשחק. הוא אומר, אפילו היה זה סוכה, זה מעץ. זה גם כן כדי... אז לכן שמים קישוטים, תנשק את הקישוטים. זה גם כן כדי שלא ידמה לעבודת הצלמים. כי כן היו עושים אבן, תשמע, אבן מצוירת במלאכה מחוכמת לפני הצלם, והשתחוו עליה לאותו הצלם. עכשיו, גם ספר החינוך כתב כמו הרמב"ן. הראשי בפרשת ויקרא שם כתב, אפילו לשמיים, לפי שהשתחווה בפישוט ידיים ורגליים היא, ואסורה לעשות כן, חוץ מהמקדש. בבית המקדש היו עושים פישוט ידיים ורגליים. למה עושים כאן ביום כיפור? שמים עם הטלית, כתבו הפוסקים שעם הטלית או ישימו שטיח בשביל לא לנשק רצפה. זה העניין, לא לנשק רצפה. אחרי זה יש לנו גם את רמב"ן נחמני, ואבן משקית אפילו לשמיים, מפני שהוא נראה כעובד לשכיות ההם, כטעם האשרה שהיא מחוקות העמי. רבנו יונה בשערי תשובה כותב, הוזהרנו בזה שלא להשתחוות על רצפת אבנים בבית הכנסת, זאת אומרת להשתחוות עם הפנים על הרצפה, וחוץ מבית המקדש. בחיים פלטיאל, גם הוא מהראשונים בפירושו על התורה, אומר, היא הרצפה שמצופה בזכוכית ומשקית ששוחין בו רואים. הוא הסביר את הלשון, הוא יותר דקדוקי. זאת אומרת, זה אבן מבריקה שאתה רואה את הבבואה שלך על האבן הזו. ודומה, כן, ודומה שמשתעבה לצורה. אותו דבר הסבירו התוספות. אבן שיש בה צורה, ובני אדם מסתכלים בה, משתהבים עליה, ודומה שמשתהבה לצורה. הוא מסכית לשון שחייה. רבנו בחי בערך קצת אחרת, אומר כך היה דרך עבודי עבודה זרה, מציירים באבן ציור נאה, ושמים את האבן מול הצלב, ומשתהבים על זה, ועל זה התורה באה לאסור. עכשיו רבנו עובדה בתנורה, אתה ועשרה התורה לעשות כן, חוץ מהמקדש. מהייתה מה נהגו לפרוס בגד על הרצפה בבתי כנסיות בנפילת אפיים. והוא ממנו התפשט המנהג הזה ביום כיפור. עכשיו איפה הוא כתב את זה? יש לו פירוש נקרא אמר נקה על ראשי. מורבי עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועליכם. כל יום שבת היינו לומדים את פירוש ראשי, ועל פירוש רש"י אמר נקה. אתה יודע, הוא הפך את כל החנויות בירושלים אז לפני 50 שנה למצוא את הספר הזה, וכן גם יש לתורי זהב וגם ללבוש והראם ואת כולם כדי להבין את רש"י. הרי רש"י זה לא מריקה, יש 300 חיבורים שפרשו את פירוש רש"י על התורה. אז ככה זה, אז זה פירוש אמר נקה, שם הוא כותב את זה, חידוש, זה יפה, זה המקור של ההלכה הזאת. אחר כך המעריל כותב, יש מקומות שפורסים בגדי צבעונים בבית הכנסת לכבוד היום. דבר על יום כיפור. ויש מקומות שמצ'יחים עשבים על הרצפה, וביום הכיפורים אנו מרבים להשתחוויות יותר מכל השנה, ולכן מניחים על הקרקע, הוא אומר. והבדל ביום הכיפורים דווקא, ומאית אמן נותנים מחצלת לפני העמות אל פני השליח ציבור כל השנה. זאת אומרת, אסור לשליח ציבור להתפלל כשאין איזה מפה או פרוכת קטנה על העמות שלו, כי הוא משתהווה ונראה שהוא משתהווה לעמות, והעמות בהרבה מקרים הוא עשוי, נכון? ואברהם? מאלה, שייך, אותו הדבר הטבע שהשליח ציבור שלנו מתפלל. לפעמים יש תיבה שעשייה מאבן, גם כן זה אסור.
ואיזה זכוכית,
וואו 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 וואו, סיפחת אותנו. לכן יש הרבה שעושים את זה צבע מת, שלא יראה את הבבואה שלו יפה אמרת. צריך להיזהר. אז תשים, אז לכן טוב שיש שם את הסטנדר הזה. אמנם זה כבר נהיה גבוה והראש שלו לא יורד, אבל עדיף מאשר להשתחווה לכיוון הזכוכית. ודאי, צריך לשים לב על זה, כן?
מה
דין מה? כותל, כן, אמרנו כבר הכותל, מה קרה לך? דיברנו? בטח שמותר, אבל על הרצפה לא. רצפה, בכל מקרה, אסור. כן, קילומטר. על האבן אז תשים מטפחת או את שולי המעיל שלך, עכשיו חורף, יש מעילים לכולם, אז תשים את שולי המעיל, ככה היה נוהג מורבי. מורבי עליו השלום, בכל קבר שהיה הולך, אז היה לוקח את שולי המעיל שלו, שם על המצבה ומנשק, ככה היה נוהג. בשביל הבעיה הזאת של אבן מסכים, בגלל זה. כן, עכשיו עוד דבר, היינו גם כן בכל הקברים, זו הסיבה שיש תמיד, היה כיסויים. הנה, בקבר שמואל הנביא יש פרוכת. קבר רחל פרוכת. וכן על זה הדרך. בכל המקומות היה פרוכות, גם בקבר רבי מאיר, חלק הספרדי היה פרוכת. היום לא שמו, לא שמו, חיצו, נהיו מתחדשים, מה נעשה להם? בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מהצד של הספרדים יש שם פרוכת, זו הסיבה. בשביל שינשק את הפרוכת דרך הפרוכת ולא יהיה דרך זה. אבל יושב על ידי
הבנות, מי עולה
להציעות
ומה הוא לעשות שם?
עוד מעט, שאלות עוד דקה תרשה לי. עכשיו עוד דבר אחד מעניין יש, שקשור גם למנהגים האלה. רבי אהרון ברוך יד המודנה בספרו מעבר יבוא כותב שטוב לעמוד שאתה בא לקבר ליד מקום לינת ראשו של צדיק, תראה איזה מילים יפות, לינת ראשו של צדיק, כלומר לעמוד ליד הראש, יש מעלה גדולה לעמוד שם, ככה הייתי אתמול רבי, עכשיו בקבר רבי שמעון איך תדע, אז טוב שאני ראיתי את אבא איפה הוא עומד, איפה הצד של האשכנזים, מהצד שאתה נכנס, אז שם הפינה הכי הכי צפונית היא נקראת, כן, זאת, זה שם הראש של הקבר של רבי שמעון. ולמה? כי פשוט, זה כיוון ירושלים, תמיד עושים את הרגליים כיוון ירושלים, כדי שהפנים יהיו לכיוון ירושלים, כדי שיקומו את יד המתים, יקום היום הפנים בירושלים. זו הסיבה שתמיד קוברים סביב ירושלים עם הפנים לירושלים. זה הרגליים, כאילו הרגליים לכיוון ירושלים, ששממילא המת שופט ברקדן, על הגב. אז ככה, יש יקום, רואה את ירושלים מולו. זה היה הסדר. עכשיו, דבר נוסף. אבן, לא. ראית כעת שאפילו אתה יכול לעלות עם הליקופטר מעל הקבר ולהתפלל. עכשיו אבן על המצבה, אבן על המצבה מהמקור, הרבה שואלים את זה, ויש מזה, נהיה מזה רעש גדול. המקור יש בירושלמי, וזה מקור גם שהרבה פוסקים אמרו שהוא לא כל כך ברור. אני אגיד לכם מה כתוב בירושלמי. בירושלמי מסרת קנאים פרק ת' כתוב, רבי בר קריה לרבי נעזר, אבו מטיילים בסטרים. זאת אומרת, בחוף, היו מטיילים בחוף. ראו ארונות שהיו באים מחוץ אל הארץ לארץ. אמר רבי בר קריה לרבי נעזר, מה הועילו אלו? אני קורא עליהם, ונחלתי שמתם לתועבה בחייכם, ותבואו ותמאו את ארצי במיטתכם. אמר לו, כיוון שהם מגיעים לארץ ישראל, הם נותנים גוש עפר, גוש עפר, ומנחים על ארונם, נכתיב וכיפר אדמתו עמו. הפשט המאמר זה עפר ארץ ישראל לנפטר של חוץ לארץ, ככה פירש גם רבי חיים פלטיאל. רבי חיים פלטיאל אומר, מה אתה מבין פה ראיה שצריך לשים אבן על המצבה? מה זה לזה? מדובר פה במתים של חוץ לארץ, שהביאו אותם לקבורה פה ורוצים לכפר אותם, איך שנכנסו לארץ ישראל, לא חיכו עד שיגיעו למקום של הקבורה. אלא מיד לקחו גוש עפר ושמו ששיהיה וכיפר אדמתו עמו. זה כל העניין, וכך ידוע, כך מאמר רבו כותב, שהיו הרבה שהיו מצבים שיקחו, היו לוקחים איתם עפר מארץ ישראל, היו מצבים שיקזרו על הקבר במקום שהם שוכבים וישימו מעט עפר על הברית קודש שיהיה להם לכפרה. רבי משה מונטיפיורי, הרב השלום, שהוא בנה את, הוא תמיד חכם גדול, שהוא בנה את קבר רחל, הוא לקח איתו עפר, ביקש רשות מהרב שכתיב לו עפר מהאזור שם, ולקח ובנה את אחוזת הקרב שלו בבריטניה, ליד לונדון, יש לו שם איזה אחוזה. הוא ואשתו יהודית, לא היה להם ילדים, לא נפקדו ילדים, וקברו ושם בזרוע כל הקרב, עומת טפח, וגם ענף שם גם. גם כל הקרב ואחוזת הקרב בנוי מאפר של ארץ ישראל. ולמה? כי האפר של ארץ ישראל בכל מקום הוא נשאר בקדושתו. הוא לא יוצא בקדושתו. להפך, אם אתה מביא מחוץ לארץ לכאן, נכון שיש לגבי טומאה, יש בעיה באבנים של חוץ לארץ, אבל הם, כשאתה קובע אותם פה באדמה, זה הופך להיות אדמת ארץ ישראל. אבל להפך, לא. אדמת ארץ ישראל תמיד תישאר אדמת ארץ ישראל. מאיפה למדו את זה? יהויכין מלך יהודה. גמרא אומרת שיהויכין מלך יהודה שהוא גלה, זה למעשה גלות תיכוניה שכתובה ממגילת אסתר. עכשיו יהויכין מלך יהודה שהוא גלה, הוא לקח עפר מירושלים ובנה את בית הכנסת הראשון שם, זה בכניסתא דשף ליתיב בן אבדעה. תוספות אומרים, הגמרא אומרת ששם השכינה לא זזה מעולם. ולמה? כי הוא בנה אותה מעפר של ארץ ישראל, אז יש את הקדושת ארץ ישראל. יותר מזה, רבי יוסף חיים שהגיע לפה, כך סיפר לי אבא עליו השלום, שנת תפרש כפתף הגיע לכאן, כמה יש כבר? 150 שנה בערך, קצת פחות, 145 בדיוק. לפני 145 שנה היה פה, וביקר פה בקיץ, רק לקח אבן לירושלים, קבע אותה בכניסה לבית הכנסת שם, והיה חקוק עליה אבן מארץ ישראל. אמר לי, אבא, שהייתי ילד קטן, היינו נשקים את המזוזה, מנשקים את זה, מחבקים את האבן, אומרים, הלוואי נזכה להיות בארץ ישראל. כך כדי להעלות חיבת ארץ ישראל, שתהיה כמה שיותר... אז אם כן, יש עניין של ארץ ישראל. אז עכשיו, מה עם האדמה הזאת? בוא נראה. אז העלייה רבה הביא בשם דרשות מהרש, שהיה מהלך על קבר, היה אומר, יהי רצון שתהיה מנוחתו של פלוני הקבור שם בכבוד. תולשים עשבים מהקבר, נוטלים צרור, צרור זה אבן או רגל אדמה, משימים על המצבה, אינו אלא משום כבוד המת, להראות שהיה על קברו. לא, אז זה דעת העלייה רבה. רגע. כך גם יוסף אומץ יוספה כתב, שזה סגולה שלא ישכח את תלמודו. למה? כיוון שקריאת השם של המצבה גורמת שכחה. האמת, רבנו ארי סתר את זה. רבנו ארי, מתי זה גורם שכחה? זה בולט. אבל כתב שוקע לא גורם שכחה. וגם מה זה קריאה? לא תמיד קוראים, הרבה מסתכלים רק בעיניים, לא אומר את השם. אז הוא אומר, כדי לבטל את השכחה, אז שמים את העשבים האלה, כאילו שמים את זה, כדי לבטל את השכחה. עכשיו, מורבי עליו השלום, היה לו דרך אחרת. הוא טען שאת האבן הזו שמים, בשעה שבאים על הקבר, שמים את זה על הקבר, כדי להזמין את נשמת הנפטר שתבוא, שלא יפה שאני אזמין אותה הרבה, אני שם אבן, והיא יושבת על האבן הזאת, זה כמו כיסא ומושב לנשמה. הוא אומר, כשאתה הולך, אז מה אתה משאיר את זה ריק? סלק את זה. מה, יש כאלה ששמים מאות אבנים, אתה הולך לקבר הארי או זה, משם שמים שם ערימות, ערימות. הוא אומר, מה אתה משאיר? הוא אומר, אם אתה משאיר, אז הנשמה הסתלקה, עכשיו תבוא החיצונים וינקו מזה, כי הנשמה השאירה קדושה, כי כל דבר רוחני משאיר רושם. נשאר שם קדושה, נשאר שם קדושה, זה תופס. אז תסלק את זה. אז הוא היה מקפיד לסלק. אבל האמת, מהעלייה רבה מוכח שלא צריך לסלק. אבל אחד יעשה כפי מנהגו, אין לנו דברים ברורים כאן ולהגיד בסכינה חריפה מה צריך לעשות.
אני אומר את זה בקבר של צדיק, אני יכול להוריד?
יכול להוריד, בטח. כבר עבר, די. כמה, אז מה יהיה? לא רואים את הכתב, מה כתוב שם?
בשלב הזה, יד שמים את
האבן? ביד ימין. אבל מה שאתה שואל זה שאלה אחרת. יש הרב חיטאי ממדבק לדמות בשם סבו, וכך באמת רבי אברהם אזולאי כתב בפירוש, וגם הראשית חוכמה, שוצא בראשית חוכמה בפרק גידול בנים, הוא אומר שלמד אדם את בנו שהוא קטן לנשק ידי אבי ואמו, לנשק את ידי רבו, וכן הוא אומר שנשק לך את היד הילד, אתה חייב לשים את היד שלך על ראשו ולברך אותו. למה יש ביד 15 פרקים כנגד 15 תיבות שיש בברכת כהנים. מי יברכה עד וישם לך שלום. אומר אחרי זה, ולכן שאתה בא על קבר של צדיק או קרוב שלך או כל אדם אחר, תשים את ידך השמאלית על הקבר, תבקש עליו רחמים, כי יש 15 פרקים ביד שלך, כנגד 15 תיבות שיש בפסוק, יחיו מתיך נבלתי יקומו נקיצו ורננו שוכני עפר, כי טל עורות עליך בארץ רפאים תפיל. 15. אז אומר יש בזה סוד, כך כתב גם המעבר יבוא, ולמעשה כולם מאותו כתובת, הם כולם תלמידים של הרמ"ק. תדע, הראשית חוכמה, תלמידו המובהק של הרמ"ק. המעבר יבוא, תלמידו המובהק של הרמ"ק. רבי אברהם אזולאי אותו דבר. הרק הוא כותב שמה שיש כוח עיתים, יש י"ד וי"ד, זה יד ימניים, יד שמאליים, יש בזה סוד בכל הדבר הזה, וכן בכל יד יש 5 אצבעות, זה ימין, זה יוד וו דלת כאלף, בשמאל וו אלף וו כאלף, נאות, עשה שמה כל מיני פירושים. גם הרב חידם בברכי יוסף, שם באור החיים, סימן דבש כף דלת, כותב, ישים אותו על הקבר, ואמר פסוק לנחך השם תמיד. תשכב בשלום ותישן בשלום, אבו מנחם משמיע שלום. שישים ידו יכוון בפסוק ונחך השם, שיש בו 15 תיבות, מוחזקננו, הרבי חסיד, רבי אברהם אזולאי, והגאותיו כתיבת יד, וכן הוא בשערי תשובה. טוב, נעשה. נעשה הפסקה של חצי שעה רבותיי, בשתיים, בשתי דקות מתחילים בלי נדר את השיעור החדש.